סימן תוף נון ג' סעיף ב'. בסעיף ב' נלמד בעזרת השם על מצה שעשויה מחיטים ומאורז. נקרא את דברי השולחן ערוך. אומר השולחן ערוך, העושה עיסה מן החיטים ומן האורז, אם יש בה טעם דגן, אם יש באותה מצה, באותה עיסה טעם דגן, יוצא בה ידי חובתו בפסח. אף על פי שלמדנו לעיל בסעיף א', שמצה שעשויה מאורז לא יוצאים בה ידי חובת מצה בליל יום טוב ראשון של חג הפסח. בכל זאת, אומר השולחן ההוא בסעיף ב', זה הכל מצה שעשויה מאורז. אבל מצה שעשויה מאורז ומחיטים יחד, מקמח של אורז ומקמח של חיטים יחד, יוצאים בה באותה מצה ידי חוי וסמצו בליל יום טוב ראשון של חג הפסח. המשנה ברורה מביא שאף על פי שהחיטים הם מיעוט ביחס לאורז, בכל זאת הדין הוא שבאותה עיסה, אף על פי שיש בה מיעוט חיטים ורוב אורז, יוצאים בה ידי חוי וסמצו בליל יום טוב ראשון של חג הפסח. אם יש באותה עיסה טעם דגן, המשנה ברורה מסביר את העניין ואומר שטבע של האורז להיות נגרר אחרי החיטים. ומכיוון שכך, כאשר האורז מעורב עם קמח של חיטים יחד, לעיסה אחת, כאשר החיטים מחמיצים, גם האורז מחמיץ. ממילא, אז יוצאים בו ידי חוי וסמצו, כי מדובר בעיסה שיכולה לבוא לידי חימוץ. המשנה הברורה אומר שזה הכל אורז עם חיטים, אבל לא אורז עם שאר מיני דגן. רק אורז שבא עם חיטים, האורז נגרר אחרי החיטים ומחמיץ כמותם. אבל אורז שעשו עיסה מאורז ומשאר מיני דגן, האורז אינו מקבל את טבע של הדגן. במשנה ברורה יש כאן שני פשטים על איזה אופן מדובר. לפי הפשט הראשון, לפי הדעה הראשונה, לפי השיטה הראשונה שמובאת במשנה ברורה, גם אם כמות הקמח של החיטים שבעיסה הוא פחות מכזית בכדי אכילת פרס, האורז נגרר אחרי החיטים ומחמיץ כמותם, ויוצאים באותה עיסה ידי חוי וסמצו בליל יום טוב ראשון של חג הפסח, גם אם כמות הדגן אין בה, גם אם כמות החיטים אין בה כזית בכדי אכילת פרס. אבל כאשר מדובר בעיסה שנעשית מאורז ומשאר מיני דגן, אם יש בהם כמות של כזית בכדי אכילת פרס, הדין הוא שכל העיסה כולה נחשבת כמו שהיא של דגן, ויוצאים בה ידי חוי וסחילס מצו. נקרא את דברי המשנה ברורה. ומשמד אפילו אין בעיסה שיעור חיטים שיהיה בה כזית בכדי אכילת פרס, גם כן יוצא בה כשאוכל כזית מהעיסה, אף על פי שהעיקר בו הוא האורז. ובאורז זה אינו יוצא משום מצה כדליל בסעיף א', שאין יוכה כיוון שמחוברים ביחד, טבע האורז להיות נגרר אחרי החיטים, וכשהחיטים מחמיצות גם האורז מחמיץ, ולאוכל דינו כחיטים, וכל זה בחיטים ואורז, אבל אם ירב קמח חיטים עם קמח דוחן לחיי גבנה, או אם ירב קמח של שאר מיני דגן עם קמח אורז ועשה ממנו מצה, אינו יוצא בידי חובתו, בשיש בה טעם דגן, אלא אם כן יש בה קמח דגן שיהיה כזית בכדי אכילת פרס. דהיינו, שבכל פרס ממנה יהיה בה כזית מקמח דגן, שבשיעור כזה חשבינן כל העיסה כולה כדגן, ויוצא בידי חובתו, בשאוכל כזית מהעיסה. זאת השיטה הראשונה שהמשנה ברורה מביא, שאורז שמעורב עם קמח חיטים לא צריך אפילו שכמות החיטים יהיה כזית בכדי אכילת פרס, אורז שמעורב עם שאר מיני דגן צריך שכמות הדגן יהיה בכזית בכדי אכילת פרס, ואז גם כאשר הוא אוכל כזית מהעיסה הוא יוצא בידי חוי ואכילס מצו, כי כל העיסה כולה נקראת על שם הדגן שבה. פשט שני, מחמיר עוד יותר וסובר, שגם בחיטים צריך שיהיה כמות של כזית בכדי אכילת פרס, ואילו בשאר מיני דגן צריך שיהיה רוב של מיני הדגן. המשנה ברורה מביא שאומנם לכתחילה צריך לחשוש לדעה השנייה, שחיטים צריך שיהיה כזית בכדי אכילת פרס, שם מיני דגן צריך שיהיה רוב, אבל בדיעבד אפשר לסמוך על הדעה הראשונה. ובשעת הדחק יש לסמוך על סברה הראשונה. נמשיך לסעיף הבא, סעיף ג'. אומר השולחן ערוך, אם לא ביררו החיטים מאכילת עכבר, תחנו חיטים לקמח לעשות מהם מצה לפסח, אבל לא ביררו דהיינו, יש חיטים כאלו שעכבר אכל מהם, ואז מה? אז מתבר בתוך דברי המשנה בו יש חשש שמא הרוק של העכבר החמיץ. שמא הרוק של העכבר החמיץ את הגרגיר, בכל זאת יוצאים בזה ידריכוי וסמצו. למה? נקרא דברי המשנה ברורה. אומר המשנה ברורה, אם לא ביררו החיטים מאכילת עכבר, אין בכך כלום. למה? מסביר המשנה ברורה בסעיף קטן ט"ז, שאין הגרגיר מחמיץ ממיעוט רוק שבפי העכבר. ולכן, אפילו אין שישים כנגדם שורי בדיעבד. אין הגרגיר מחמיץ ממיעוט רוק שבפי העכבר. לכן גם אם אין שישים כנגד אכילת העכבר, יוצאים בזה ידי חוי וסחיל הסמצו. משיך הרמו ואומר, וכן, אם לא ביררו ממנו אותו דגן שנצמח, דגן שנצמח, המשנה ברורה מסביר שמדובר בדגן שצמח מלחות ארץ, הוא נחשב כחמץ גמור, כחמץ גמור. ובכל זאת, הדין הוא שבדיעבד אפשר לצאת בקמח שנעשה, אם באותו קמח מעורבים חיטים כאלה שצמחו מלחות הארץ, יוצאים בזה ידי חוי וסמצו. למה? מסביר המשנה ברורה. רוצה לומר, אף שדגן שצמח מלחות הארץ הוא חמץ גמור, מכל מקום, כשלא בירר אין לאסור. למה? לפי שמתבטלים בתוך החיטים הקשירים, ומותר לתוכנם הכל ביחד. החיטים המצומחות, החיטים שהם חמץ, הם מתבטלים בחיטים הקשירות. בהסכמת הרבה אחרונים דה מותר לאפות אפילו בפסח. גם בפסח מותר לאפות מקמח שיש בתוכו קמח מחיטים שהם חמץ, בחיטים מצומחות. עבד בפסח איסורו במשהו, בכל זאת כבר התבטל קודם פסח ב-60. הקמח האסור התבטל בקמח המותר לפני פסח. קמח וקמח זה לח בלח. לח בלח אינו חוזר ואינו בפסח, אומר המשנה ברורה. מי הוא? בעל נפש יחמיר לעצמו לאפות קודם פסח כשיש מצומחים. לאפות קודם פסח, לא להשאיר את הקמח ככה, כי יש לחוש שמה החמץ חויזר ונעויר. פשיח הרמו ואומר, מי הוא? צריך לראות שאין בו כל כך שלא יש אישים כנגדו מן היתר. קמח שנעשה מחיטים שיש בתוכם גם חיטים מצומחות, חיטים שהוא חמץ, המצה מותרת, אבל צריך לראות שיש בחיטים הקשירות 60 מול החיטים המצומחות. המשנה ברורה אומר שאם אין 60, הוא צריך לברור את החיטים המצומחות, להוציא אותם, להעמיד אותם על כמות של פחות, להעמיד אותם על כמות כזאת שיש בהתר בחיטים הקשירות 60 מולם. המשנה ברורה מביא נידון. האם מותר להוסיף חיטים קשירות, להרבות את החיטים הקשירות ועל ידי כך למעט את אחוזי החיטים המצומחות ולבטל אותם? האם יש כאן בעיה, האם יש כאן איסור של ביטול איסור לכתחילה? המשנה ברורה מביא שיש אומרים שמותר להוסיף עליהם עוד חיטים קשירים כדי לבטלם ב-60 ולתוכנם קודם פסח. ולא אם מקרי זה מבטל איסור לכתחילה שאסור, כיוון שהוא קודם פסח, ודאין לא הגיע זמן איסורו. ורוב הפוסקים אוסרים, דכיוון שהוא מערב, וכיוון שהוא מוסיף חיטים קשירות כדי לבטל את החיטים המצומחות, עדיין תדע לאכול אותם בפסח, אבל היא כמבטל בזמן איסורו. אם בכל מקום בשעת הדחק, אפשר יש לסמוך על המקילים. יש לסמוך על המקילים, שאפשר לערב, אפשר לערב ולהוסיף עוד חיטים קשירות, ועל ידי כך לבטל את החיטים הפסולות, את החיטים המחומצות.